שלום, צהריים טובים ומבורכים. אתם יודעים שבדרך, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, אנחנו נמצאים בשבוע של שמיני תזריע. הפרשה שהייתה פרשת שמיני, אנחנו לקראת פרשת תזריע. ברוך תהיה, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, כמו שהכל נדור. ומדי פעם, בדרך כלל אנחנו מדברים על הפרשה שתהיה תזריע, אבל לפעמים מתחדשים חידושים בשבת ואי אפשר להתאפק מלדבר עליהם. אז אני רוצה לגעת בנקודה, אני חושב שהיא נקודה קריטית, מהותית מאוד בנפש הפרשה, בעבודת הנפש בעקבות הפרשה. אני חייב גם להגיד איזה הערת אזהרה שהיא גם טיפה מסוכנת. אני אומר את זה מראש, יש בזה, בדברים שנדבר, יש בהם איזשהו ממד מסוים של לא יודע אם סכנה, אבל צריך להבין אותם היטב. לא להבין אותם בכל אופן באופן שטחי, כי אחרת זה יכול להיות פתח לכל מיני שטויות, אלא להבין אותם באופן עמוק, ולכן גם הבאתי כאן בעזרת השם כמה וכמה דוגמאות לעניין הזה. על מה אני מדבר? בפרשה שקראנו, היה את חטא נדב ואביהו. פרשנים מעריכים מאוד מה בדיוק היה החטא שלהם, ויש כנראה נקודת מכנה משותף בין כל הדעות השונות בפרשנים. הארי מדבר בשאר הפסוקים, הרב באות הקודש מתרגם את זה לשפה יותר מובנת וכו' וכו'. כל פנים, חטא נדב ואביהו הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. ואז, למרבה הפלא וההפתעה, אהרון הכהן עושה בדיוק אותו דבר. חוזר על חטא נדב ואביהו. מה נדב ואביהו עשו? משהו שלא ציוו אותם. מה אהרון עושה? משהו שלא ציוו אותו. או יותר נכון, לא עושה משהו שציוו אותו. מה מדובר? אז רק כדי לפרוס את הרקע ההלכתי, את הרקע הזה, ניתן פה את הסקירה. אנחנו נמצאים ביום א' בניסן. היום הזה קוראים בו שלושה דברים בעת ובעונה אחת. מה אני אומר? ברוך הבא. קוראים בו, אתה מכיר חלק מהדברים, אבל יש פה גם כמה דברים, דף, יש פה. קוראים בו, ביום הזה קוראים שלושה דברים, באלף בניסן, שלושה דברים. דבר ראשון, אהרון מקריב קורבן חטאת עצמי שלו, שמכניס אותו לחנוכת הכהונה הגדולה, פעם אחת. דבר שני שקורה, אהרון מקריב את צעיר החטאת של נחשון בן עמינדב, שהוא הנשיא הראשון שמקריב בסדר הנשיאים, נכון? מא' בניסן מקריבים הנשיאים 12 יום, כל יום קורבן. כל נשיא מקריב קורבן ומביא איתו צעיר לחטאת, נחשון בן עמינדב הוא הנשיא הראשון. בא' בניסן צריך גם להקריב קורבן צעיר של ראש חודש. בסדר? שני הקורבנות הראשונים הם קורבנות לשעה, כלומר מקומיים, חד פעמיים, רק פעם אחת חונכים את המשכן, רק פעם אחת הנשיאים ועם קורבנות. הקורבן השלישי של ראש חודש הוא לדורות. כל ראש חודש, במשכן, במקדש, הקריבו קורבן, קורבן ראש חודש. בין הקרבת הקורבן של אהרון ונחשון לבין ראש חודש, מתים נדב ואביהו. ואז משה רבנו מצווה על, 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 על אהרון ועל בניו, להמשיך את הכל כרגיל, להקריב את כל הקורבנות כרגיל, ואת הכל כרגיל וכו' וכו', ולא לתת מפתח אוהל מועד וכל זה. ואהרון ובניו לא אוכלים את קורבן החטאת של ראש חודש, אלא שורפים אותו כולו. קורבן חטאת, הרי המנגנון שהוא עובד בו, זה שחלק מהאיברים קרבים למזבח, חלק מהאיברים הכהנים אוכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ואת קורבן החטאת, של צעיר ראש חודש, שהוא גם כן סוג של קורבן חטאת, אותו אהרון לא אוכל, אלא שורפים אותו. ואז מגיעים הפסוקים הבאים, שמונחים פה לפנינו, בואו נקרא אותם. אנחנו ננסה לקרוא אותם בשני ממדים, באופן שבו רש"י פירש אותם, אבל מיד אחר כך לפי כיוון הרשב"ם, ואז מזה נצא לעבודת הנפש המאוד מאוד משמעותית שאני רוצה לדבר עליה, וגם יחד עם הערת העזרה לפני כן, שיש בדבר הזה ממד מסוים גם של סכנה. ובכן אומרת התורה, והציר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ולתמר בעיני אהרון הנותרים למור. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קודשים היא. ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה לכפר עליהם לפני אדוני. או במילים שלנו, למה לא אכלתם את קורבן החטאת של ראש חודש, שמה תכליתו? לכפר על עם ישראל. פעם בחודש, דרך אגב, סתם, וורט יפה, אתם יודעים שבשנה מעוברת אומרים במוסף ראש חודש, ולכפרת פשע, נכון? למה אומרים את זה? אז צריך להוסיף עוד אחד, אז למה דווקא כפרת פשע? למה לא למחילת ישע? מאמרו של הרב המפורסם. כתבתי על זה מאמר. כאילו, אבל הפשט, מה הפשט? אתה כבר הלכת למאמר, אתה מכיר את זה? זוכר את המאמר הזה? יפה, או שכיוונת בלי שידעת. הפשט הוא ש... הרי לעבר את השנה זה לא דבר כזה פשוט, לא בשביל כל דבר מעברים את השנה. היום יש לנו לוח, 19 שנה, גוח חדזת. ג' ו' ח', 11, 14, 17 ו-19. בתוך מחזור של 19 שנים, אנחנו מעברים את השנים הבאות. איזה שנה אנחנו עכשיו, אתם יודעים? בגוח חדזת? לא, אנחנו ב-17. בעוד שנתיים תהיה עוד שנה מעוברת, ונגמר מחזור של 19 שנים. אז מחלקים 5774 ל-19 ורואים את השארית. אז... עכשיו, לא כל סיבה מצדקת לעבר את השנה. אז אם עברת את השנה וזה לא מוצדק, אז היום היה צריך להיות עכשיו כ"ב בניסן. מישהו פה אוכל חמץ? אנחנו אוכלים חמץ בפסח. כפרת פשע. בסדר גמור. אז זה, אבל כל פנים, שעיר של ראש חודש, זה כל חודש צריך להביא שעיר, לחפר על החטאים של עם ישראל. אז למה לא אכלתם? הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אם היה מובא דמה אל הקודש פנימה, אי אפשר היה לאכול אותה, אבל לא, הדם רק נזרק בחוץ, אכול תאכלו אותה בקודש, כאשר ציוויתי, הפירוש של הפסוק, הייתם אמורים לאכול אותה בקודש, כפי שציוויתי אתכם. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני, וישמע משה והיטב בעיניו. עכשיו, רש"י לוקח את כל הפסוקים האלה, לא הבאתי כאן את כל רש"י, הוא לוקח את כל הפסוקים האלה ומתרגם אותם לוויכוח הלכתי. זה מה שרש"י עושה. אומר, בעצם, בתוך הפסוקים, בתוך הדו-שיח שאנו רואים כאן, מסתתר בעצם ויכוח הלכתי. מה הוויכוח ההלכתי? האם כהן גדול עונן, מותר, יכול, להקריב קורבן. משה רבנו אומר, אומנם אתה עונן, אבל אתה כהן גדול, והיית אמור להקריב. ואהרון אומר לו, משה רבי, אם שמעת שאני יכול להקריב בקורבנות שעה, מי אמר לך שאותו דבר גם בקורבן לדורות? כן? נכון שיכולתי להקריב את החטאת שלי, האישית, את החטאת של נחשון, כי אלה קורבנות? איזה קורבנות אלו? לשעה. אבל אתה רוצה שאני גם יוכל את קורבן חטאת של ראש חודש? זה קורבן לדורות. אומר כאן רש"י, הייתה בעיני השם, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. ממשיך המדרש ואומר שבעצם נתעלמה הלכה ממשה, בגלל שהוא כעס, כל הקוצף, כל הכועס, עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו, נתעלמה הלכה ממשה רבנו, והוא שכח את ההלכה הזאת, ואהרון הזכיר לו, ולכן משה רבנו הודה ולא בוש, תסתכלו בתרגום ירושלמי כאן על הזה, הודה ולא בוש, נתעלמה ממנו הלכה, ואהרון צדק וכו' וכו'. יש כאן בעצם ויכוח הלכתי. האם עונן, כהן גדול עונן יכול להקריב קורבן חטאת לדורות? זה ככה רש"י, הבאתי כאן חלק מרש"י, אבל כל רש"י, הרש"י כאן ארוך, מלווה כאן את כל הפסוקים, לוקח את הפסוקים ופשוט זורק את זה להלכה. מי הקריב? הם הקריבו, אני הקרבתי, אני כהן גדול, אני יכול להקריב שאני הבאתי כאן, כן, וכו' וכו'. אבל כשקוראים את הפסוקים כמות שהם, הדו שיח שמהדהד כאן הוא אחר לחלוטין. הוא אחר לחלוטין. למעשה אפשר כמעט להגיד, הפוך מאיך שרש"י אומר. לא שאנחנו, זה ודאי שרש"י קודש קודשים, אבל כאילו, יש כאן משמעות שיש כאן עוד איזה ממד, ומיד נראה שהרשב"ם אומר אותו. יש כאן איזה ממד שבו אהרון אומר לו, זה נכון שבפרקטיקה ההלכתית אני אמור לאכול את זה. אבל זה לא מסתדר. זה לא מסתדר. משהו כאן לא מתכנס. אהרון אומר למשה, זה נראה? האם זה נראה לך שביום שבו הקרבתי חטאת על עצמי, כלומר, אני אמור להיות, זה היום יום שבו אני אמור להיות הכי נקי בו, הכי טהור. ביום כזה פגעה ביד השם, ואני אמשיך הכל כרגיל, ואמשיך לחפר על מי? על העם! הייתה בעיני השם, כאילו, מה יגידו העם שרואים אותי? כאילו, איך הוא מחפר עלינו? הרי הוא בעצמו, כאילו, וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, מי? אני ובניי. היום, כאילו, היינו אמורים להיות בדרגה הכי גבוהה, ותקרנה אותי כאלה ותראה מה קרה לי, ואתה מצפה שאני אמשיך כרגיל, ואכלתי חטאת היום, אני אמשיך לחפר על, על עצמי, אני לא מצליח לחפר, אז אני אחפר על אחרים. אם, כביכול, אהרון אומר, אם הכפרה שלי עובדת, הייתה אמורה קודם כל לעבוד עליי, נכון? על, על, על החטאים שלי הייתי אמור לחפר, אז אם על עצמי לא הצלחתי לחפר, איך אתה מצפה שאני אחפר על אחרים? הייתה בעיני השם, מה? זה הרשב"א. וכן אמר אהרון, למה קצבת על בניי? הלוא היום הזה הקריבו אני ובניי קורבנותינו, שנתחנכנו בהם לעבודה, ברוך הבא אסף, ובתוך הגדולה הזאת באה לנו צרה גדולה ותקרנה אותי כאלה. ואתה משה מצפה שמה? שאני אמשיך כרגיל. והאח אוכל חטאת של קודשי קודשים ביום הזה שנתקלקל ונתערבה שמחתנו, דוגמת עלובה קלה שזינתה תוך חופתה. אתה מצפה שקלה, שתוך כדי החופה גילו שהיא זינתה, ימשיכו את השמחות כרגיל. התזמורת תמשיך לנגן, הקלה תמשיך לחייך, החתן ימשיך לחלק צ'קים, הכל יהיה כרגיל, לא קורה שום דבר, ממשיכים. הייתה בעיני השם. יש פה אמירה מאוד 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 משמעותית. יש כאן איזו פרקטיקה הלכתית שמובילה אותנו למקום מסוים, אתה הולך כאילו סעיף אחרי סעיף, אתה מגיע לתוצאה מסוימת. אבל אז פתאום צפה ממעמקים איזו שאלה, אבל זה לא מסתדר. הפאזל מתחבר, התמונה מלאה, אבל היא תלויה הפוך. היטב בעיני השם. וישמע משה והיטב בעיניו. אלמלא היה כתוב את הפסוק הזה, לא היינו יכולים להעביר את השיעור. מכיוון שמשה רבנו מאשר את האפשרות הזאת, אז זה אומר שהיא קיימת. זה אומר שישנם מצבים שההליכה בעקבות הפרקטיקה ההלכתית יכולה להביא להפך רצון השם יתברך. ולכן זה אומר שתמיד, אני אתן לכם דוגמה. שמעתי לפני כמה זמן על איזה מישהו שריצף את הבית שלו במרצפות, במקום לשים רובה, אתם יודעים מה זה רובה? רובה. הדבר הזה בין הבלטות, כן? ממה הוא עשוי? רובה? עשוי מרובה, לא ממשהו אחר, רק מרובה עושים רובה. זה חול כזה, נכון? כן, היה אחד, תתחכם, תתחכם. במקום לשים רובה, הוא שם דבק שיש בין ה... חזק. דבק שיש בין, ה... בין המרצפות. מה קרה? מי יודע מה קרה? כל הרצפה עלתה לו לזה, תח, תח, מה קרה? הרי רצפה מתכווצת, מתרחבת, חום, קור, יש לה הבדלת טמפרטורות. הרובה הוא מאפשר את הגמישות בין הרצפות ונותנת להם לנשום. הוא תקע את הכל וזה פשוט הכל התפוצץ. המצוות הם הלבנים, הלבנים, יש לנו לבנים, לבני יסוד, ההלכות. אבל על גבי ההלכות צריכה לרחף איזה מין שאלה שכל הזמן בודקת ואומרת, היטב בעיני השם? בסוף זה מתכנס? בסוף זה מסתדר? כי לפעמים, אתה יודע, אם אתה הולך צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, כל צעד מוביל לצעד הבא ויש היגיון. אבל כשאתה מסתכל מהנקודה הראשונה עד הנקודה האחרונה, משהו בדרך הלך לאיבוד. משהו כאן לא מסתדר. זה לא רצון השם יתברך. עכשיו, זה דבר מפחיד להגיד את זה, כי למה? כי זה פתח לכל הרפורמים. כן, רק רצון השם יתברך, ולא צריך מצוות. אנחנו לא אומרים את זה חלילה, כמובן. ודאי, מצוות קודש קודשים. אנחנו רק אומרים שאהרון, תורת אהרון מוסיפה לגבי תורת משה, את שאלת השאלה. האם הדבר הזה, אחרי הכל, היטב בעיני השם? ואם לא היטב בעיני השם, זה אומר שצריך למצוא דרך אחרת, בתוך גבולות ההלכה, לא לפרוץ את ההלכה. אבל יש כל מיני דרכים. לפעמים דרכים מאוד מאוד מרחיקות לכת, מתוחכמות אפילו, של הערמה וכולה וכולה וכולה, כדי שיהיה ייטב בעיני השם. עכשיו, זאת שאלה, אני חושב שהיא צריכה, אדם כל החיים צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת, הייטב בעיני השם. אדם זה הלכות, 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 בסוף, לשאול את עצמו, הייטב בעיני השם, וישמע משה והייטב בעיניו. משה רבנו, אתם יודעים שעל פי קבלה, לוי זה דין, לוי זה דין וכהן זה חסד. אני רוצה לתת לכם, כדי למשש את האפשרויות האלו, לתת כמה דוגמאות לשאלה הזאת. אני אתן דווקא דוגמה ממה שלא כתוב כאן, ואז נעבור על הדוגמאות שהבאתי כאן. הגמרא במסכת גיטין מביאה דוגמה למה חרבה ירושלים. בסדר? See me. You are with me? רק רשת. תהייתי. למה חרבה ירושלים? תספר את הגמרא את הסיפור הבא. היה סיפור שאתם מכירים, אני אספר אותו מהר, נראה אם תעלו על הנקודה של הסיפור. היה נגר אחד שהיה לו שוליה, עוזר. והעוזר הזה, שוליית הנגר הזה, נתן את עיניו באשתו של הנגר. לא נגע בה באצבע קטנה, רק עם איזה. אבל היא גם כן, היא התחילה לעשות את המוות לבעלה. הוא מגיע לעבודה, אומר, וואה, תשאל, אשתי גומרת אותי, אני כבר לא יכול. אומר לי, יאללה, תגרש אותה. מה אתה צריך לחיות עם כאותי מחשפה בבית? תגרש אותה, אומר, אני לא יכול. כתובתה מרובה, הבטחתי לה סכום גדול בכתובה. אומר לו, אח שלי, למה יש חברים? אל תראה אותי ככה שוליית נגר, יש לי בוכתה בבית, אני אלווה לך. איזה בן אדם טוב, איזה חבר טוב אתה. ממש, עזרת לי, הלך, גירש אותה, הלך לחבר שלו, הלווה לו לשוליה, לבא ממנו את הכסף, ושילם אשתו את כתובתה. הלך שוליית הנגר, והתחתן עם האישה. מותר או אסור? מותר? גרושה? ועכשיו, הבעל הבית חייב לו כסף לשוליה. ולא היה לו. תשמע, אם אין, אני מצטער, אם אין לך כסף, אתה צריך, אתה יודע, בוא תעבוד אצלי. שוליה נהיה עכשיו הבוס, והזמין את הנגר להיות המלצר אצלו. המלצר אצלו בבית. אז הוא יושב עם האישה, שהייתה פעם אשתו של ההוא, והנגר הזה משרת אותם ומגיש להם אוכל ומאכל, אומרת הגמרא, נפלו דמעות מהעיניים של הנגר לכוס שלו ולכוס שלה, ועל זה נחתם גזר דינה של ירושלים. מה הסיפור הזה בא לספר? לא, לא, לא ברור אם הסיפור הזה היה כמו שהוא, שחזל צירפו כמה וכמה סיפורים, נכנס סיפור אחד, שזה בדרך כלל מה שהם עושים באגדות, כלומר, שזה היה הרבה יותר גרוע מאשר סיפור אחד, זה היו כמה וכמה סיפורים. מה שמיוחד בסיפור הזה זה שאין שם אפילו עבירה אחת על השולחן ארוך. הכל בסדר. להתחתן עם גרושת כמה שאני יודע, זה מותר. להחזיר הלוואות, חובה, נכון? ועל זה נחרבה ירושלים. הייתה בעיני השם, אף אחד שם לא שאל את השאלה, היטב בעיני השם מה שאתה עושה? זה אנשים דקדקנים, הוא לא העלה בדעתו לבגוד בה כשהיא נשואה, חס וחלילה, כתוב שולחן ערוך, סורים חמורים. אנחנו נעשה את זה לפי הפרקטיקה ההלכתית. וזה מסריח מההתחלה ועד הסוף, על זה נחרבה ירושלים. זה דוגמה קיצונית. בואו נראה דוגמאות פחות קיצוניות. כתוב בתורה, אישה אומר לך, ושמור נפשך, פן יהיה דבר בליעל עם לבך לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון. נכון? התורה מצווה אותנו בשנת השמיטה לשמוט כספים, שדרך אגב אני רק רוצה לעדכן פה את כולנו, בעזרת השם מהרה יבנה המקדש, ואוטוטו כבר אנחנו כנראה נהיה במקום הזה של רוב יושבי העליה. הסיפור של החקלאות הוא הסיפור הקטן. כן? זה... מה? זה הסיפור, זה הסיפור הפחות בעייתי. כשאנחנו ניכנס לסוגיות של שמיטת כספים, שם יצטרכו הרבה מאוד, להפעיל המון, הרבה מאוד מחשבה בעניין הזה, של שמיטת כספים. כי זה הרבה, בשוק הכלכלי של פעם, כמה כסף היה לבן אדם, רובן נלווה לשמעון, 100 שקל, 1,000 שקל. היום זה חובות של מיליונים, מיליארדים. צריך לראות, לתת זה את הדעת. הכל פנים, התורה אומרת, תיזהר. קרבה שנת השבע, אל תתחכם ותגיד, אני לא ילווה לאח שלי העני, כי הוא לא יחזיר לי, אלא תלווה לו, והשמיטה תשמט. ככה התורה אומרת. מה עשו העשירים? במקום להלוות הם נתנו צדקה. צדקה. יש איזה יהודי אחד מתוק מאוד מאוד, שביקש שניפגש, כותב סיפורים. סיפורים בעקבות חפצים, הוא הראה לי סיפור אחד שהוא כתב בדיוק על הדבר הזה, סיפור דמיוני כזה, מאוד, מאוד יפה, על עשיר שירד מנכסיו, ואין לו עצים לחמם את הבית. אז הוא הולך, כבר נורא מאוד מאוד מתבייש, הוא הולך לבקש מחבר שלו, עשיר אחר, הלוואה. הוא צריך הלוואה משמעותית שתחזיר לו את הנזילות וכל זה, אז הוא דופק בדלת, זה הכל מדובר, כן, בתקופת המשנה. והוא שומע את העשיר, החבר שלו לומד עם הבן שלו, לומדים מסכת שביעית. ובינתיים העבד אומר לו, תמתין פה, תכף אני אקרא לאדון, אז האדון מגיע, אומר לו, תשמע, אתה זוכר, אני עשיר כמוך, אנחנו עשינו עסקים ביחד, אני נקלטתי לקשיים וכל זה, אני זקוק להלוואה. אז העשיר הזה אומר, קורא לבן שלו, אומר לו, בוא, בוא, מה למדנו עכשיו? נו, תגיד, מה אתה, הוא מבקש הלוואה, מה למדנו עכשיו במשנה? הוא אומר, אבא, למדנו, אם תיתן לו הלוואה, זה לא יחזור, כי עכשיו שנת שמיטה, אומר לו, כל הכבוד חמודי, שר כוח, איזה למדן. לכן אנחנו לא ניתן הלוואה, אלא אנחנו ניתן צדקה. הוא נותן לו איזה מטבע של שנקל לצדקה, הוא יוצא החוצה, הולך בשלג. שם בסיפור שהוא כתב את זה כל כך יפה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה? כאילו, למה ציווית על שמיטת כספים, ותראה מה קורה עכשיו שלא מלווים? הוא נותן, צדקה הוא נותן, שתי שקל צדקה אתה יכול, את הלוואה 100,000 שקל הוא כבר לא נותן. אז הוא ככה בסיפור, הוא יפה, הוא זורק את המטבע, ומי שתופס אותה זה הלל. פתאום הוא רואה את הלל עומד לידו. אז הוא אומר לו, הלל, אתה שהיית אני, אתה שאתה יודע מה זה להיות קבור בשלג, בקור, איך אתה לא מרחם עלינו? אומרת המשנה, זה אחד מן הדברים שתיקן הלל הזקן. כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברים על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פניה דבר עם לבבך בליעל, התקין הלל פורסבול. מה זה פורסבול? מה? שהלוואות נשארות. אתה נותן הלוואה, אבל אתה כאילו, זה לא הלוואה פרטית שלך, זה הלוואה של, אתה מוסר את זה לבית דין. סליחה שאני אומר, כן, אבל... מה? בדיוק. מאיפה יש לי את הכוח הזה? כתוב בתורה מפורש, לשמות. היטב בעיני השם. זה מה שהתכוונה התורה? זה מה שהתכוונה? שאנשים ייתנו צדקה ולא ייתנו הלוואה? אז אם זה ככה, היטב בעיני השם אצל הלל גרם לו לתקן פורסבול כדי שייתנו הלוואות. עדיין הוא היה צריך לפלס דרך בתוך ההלכה ודרך להגיד, טוב, המצווה בטלה, תעשו מה שבא לכם. הוא פילס דרך מאוד מורכבת בתוך ההלכה, אבל היא מורכבת. והדרך אותי נובעת, אני חושב, מהפסוקים האלה, היטב בעיני השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. זה הטוב האלו כשהוא רצה. ככה, שזה ייראה. הלאה, עוד דוגמה. המשנה מסכת בבא מציעא. דוגמה בעיניי, בואו נדבר כאן פה, בפרקטיקה אצלנו. יוחאי, ביקשתי ממך נשמה, לזכור את האוטו שלך. אם אתה יכול להזכיר לי את האוטו שלך לשבוע, אתה מסכים? תודה. איזה אוטו יש לך? יוחאי. איך, מזדה מה? מה זה? תן לי משהו שהוא שווה הרבה. כן. אתה תחון הרי, לא? אתה תחון, סוברו סטיישן מתנחלים, כן. קיצור, נתת לי ככה איזה... BMW X, תודה רבה. 200,000 שקל שווה, תודה. אני אבקש את זה לשבוע, אני משלם לך 2,000 שקל. נגיד. הלכתי, לקחתי את ה-BMW שלך, הלכתי לסוכן ביטוח, סריה הוא סוכן ביטוח, אמרתי, תעשה לי ביטוח על האוטו הזה מכל סוגי הנזק, כולל נזקי הטבע, כולל הכל. שילמתי לו פרמיה 1,000 שקל. ביום רביעי פגע ברק באוטו הזה, שרף אותו. עכשיו אני בא אליך, אומר לך, תשמע, יוחאי, ליבי ליבי, האוטו שלך פה מפוחם, זהו. אני פטור, סוחר, חייב בגניבה ועבדה, פטור באונס, נכון? זהו, הנה, זה, אני מביא לך ראיות שזה קרה מברק, ולא זה. שלום, ניגש לסריה, כבודו, הסוכן ביטוח, בבקשה, תראה מה קרה לאוטו, תביא את הכסף. מה אתה אומר? אז... כלומר, אני לפני שבוע הייתי דרוויש, לא היה לי שקל, ופתאום יש לי 200,000 שקל. מאיפה ה-200,000 שקל האלה הגיעו? מהבן ושלך, כביכול, כן? אבל בפרקטיקה ההלכתית, אם אני צועד צעד צעד, הכל בסדר, מה אתה רוצה? סוחר פטור מאונס או לא? פטור, אז אני מולך גמרתי. עשיתי פרמיית ביטוח או לא? עשיתי, אז הוא חייב לי, ונגמר הסיפור. אם אני כאילו מפרק את הסיפור, אז זה הגיוני, וזה הגיוני. אומרת המשנה, סוחר פרה מחברו. פרה, חכם. אין לך ביטוח, אתה לא עשת ביטוח, אתה לא עשת ביטוח, עשית ביטוח רק על גנבות. אני הלכתי, עשיתי פרמיה מיוחדת לנזקי טבע. אומרת המשנה, הסוחר פרה מחברו, והיא שילה לאחר, הוא מתה כדרכה. דעת הנקמה, היא שווה הסוחר שמתה כדרכה, והשואל, לשלם לסוחר, הסוחר מרוויח. כן? אמר רבי יוסי, היטב בעיני השם. כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? וואלה, אני אין לי שקל. לקחתי BMW מיוחאי, ביטחתי אותה אצל סריה, ותוך שבוע אני הייתי מיליונר. זה בלי להשקיע שום דבר. זה נראה לך, אומר רבי יוסי, זה נראה הגיוני? זה נראה לך הגיוני? היטב בעיני השם דבר כזה? אלא תחזור פרה לבעלים. הכסף של הביטוח ילך אליך, ואני אקבל לך חזרה את הפרמיה ששילמתי לו. אבל רבי יוסי הוא לא מניח פה טיעון הלכתי, הוא קודם כל מניח כאן טיעון מוסרי. היטב בעיני השם. איך עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? עוד דוגמה. לא, אני לא חושב. אני לא חושב שזה מידת חסילות. יש בתורה גם ועשית ישר והטוב, יש בזה עוד כל מיני דברים. זה לא מידת חסילות, זה בעצם, יש פה, אנחנו מיד נראה את הפסקה באורות הקודש, יש כאן אמירה מאוד חזקה. הפרקטיקה הדתית, ההליכה אחרי, כאילו רק אחרי, בלי שאתה שואל את עצמך מה קורה בין לבין, יכולה להוביל את האדם לעיוותים מוסריים. אם לא שואלים את השאלה, היטב בעיני השם, האם בסוף התוצאה היא נראית רצון השם יתברך? עוד דוגמה. עוד שנייה, אבישי, מה אמרנו שם? כן. הפרו תורתך. יפה, זה דוגמה אולי בין הכי קיצוניות, שרבי יהודה הנשיא כותב את תורה שבעל פה, כן, הייתה בני השם, זאת אומרת, כאילו, מי תירך לכתוב? זה איסור תורה לכתוב תורה שבעל פה. אומר רבי יהודה, הייתה בני השם, שנשאיר את זה לא כתוב והכל ילך לאיבוד, אז מכוח הדבר הזה הוא מה? הוא עובר וקום ועשה לדברי תורה. פחדתי להביא דוגמה, זו דוגמה נועזת, באמת שמורה רק לגדולי גדולי גדולי הדור, כמו רבי יהודה הנשיא וכו' וכו'. עוד דוגמה, אנחנו קרבים לשנת השמיטה. בלי... נכון. עוד דוגמה רבותיי, אנחנו קרבים לשנת השמיטה. זה ברור שאם אתה הולך על הפרקטיקה ההלכתית של שנת השמיטה, זה ברור שמה הכי עדיף פחת ההלכה? מה? להביא מלפפון ממוחמד. הכי טוב, סגור עסקה בירדן, ירקות, פירות, הכל סבבה, לא צריך את כל הזה, ואוצר בדין. יותר מכירה, ספק, זה יכול להיות צריך הזה, אולי זה לא בדיוק. ובכלל אוצר בדין, זה מסובך, צריך לשמור שלא יהיה הפירות לא ינזקו, צריך לגמור את הכל, והילדים לפעמים שופכים, הכי טוב. נסגור, חוזים עם איזה ערבי בירדן, הם יביאו את הפירות, הירקות וכו' וכו'. בפרקטיקה ההלכתית, כשאתה סופר איסורים, זה ברור שזה הכי טוב. היטב בעיני השם. שזה הקדוש ברוך הוא עשה שמיטה? כדי שאנחנו נפרנס חקלאים גויים? תראו את האיגרת שמונחת כאן לפניכם, רק בשביל להבין מה מדובר. הרב קוק פה הוא הרב של יפו, יהודי בן 30. הוא שולח מכתב לרב חיים ברלין, הרב של ירושלים, יהודי קרוב לגיל 80. זה פער הגילאים ביניהם. בין הרב של יפו, בין 30, 30 ומשהו. מה? הרב קוק נולד מתי? הרב קוק עלה לארץ בתף רש, סמך ד' נכון? תף רש, כן. תף רש סמך ד' עולה לארץ. והוא נפטר בתף רש צדיק ה' בן 70. אז כמה זה תף רש צדיק ה'? 1935. תף רש סמך ד' זה 1904. זה בערך... כן, 30 שנה פחות. אז 70 פחות 30, הוא היה בן 40. בן 30-40, כן. 40, רב צעיר יחסית, והוא כותב מכתב למי? לרב של ירושלים. אתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות, כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים, הנה אתה אחרי שנגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים. כי כמובן זה יותר גלעת, אם אתה קונה מהגויים. פה הענבים, זה היה הענבים של יותר מכירה. אז אחרי שדאגו להכל, לכל היותר מכירה, ושאת כל הפעולות שאסורות מדאורייתא יעשו הגויים, ופתרו את כל הבעיה, עדיין היו מחמירים שהלכו וקנו מהגויים. כי זה לא גלעת מלקנות מהיהודים. נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו השוחקים על משבטנו איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו אי שמיים. היטב בעיני השם. עכשיו, היטב בעיני השם לא מביא אותך לעשות משהו שהוא נגד ההלכה, אבל הוא כן מביא אותך להידחק בכל מיני דחוקים הלכתיים, כדי לכוון בסוף לרצון שהתורה כיוונה כשהיא נתנה את שנת השמיטה, ולא למעוך את החקלאים היהודיים. אין לשער, עוד שנייה אני באמצע התלהבות, גודל החרפה וחידול השם, ועוצם הרשעה שיש בזה, עוד פעם, רב צעיר כותב את זה לזה. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכי אבי עד לשמיים מגיע, מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית, והדגש פה על המילה אמיתית, שיש בעניין זה. ירן הכבוד גאונו לתקן את המובד כפי היכולת ועוד זאת, כי חשש גדול, כי יש פה גם חשות הלכתיים וכו' וכו', ואחד את תהפך השורה שניקח משל גויים בלתי מושגחים, רק כדי לרדוף עד הנפש את אחינו בשרנו, והכל בשביל איזה אידור של איזה אידור של איזה משהו. כן. שאלות. כלומר? אז לכן הקדמתי ואמרתי...
מה?
מה? אני רוצה להגיד לכבודו, אני מזמין אותך לעיין בפסקים של הרב עובדיה ביבי, אומר איך הוא מתיר ממזרים, ותראה לאן הוא לוקח את זה. היטב בעיני השם. יש מקרים שפעמים אין ברירה, זהו, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד השם. אבל עד שמגיעים למקום הזה, בגלל היטב בעיני השם, בדיוק בגלל הדבר הזה. אתה יודע מה הרב בני לאו מספר שהוא היה פעם אצל הרב עובדיה, ובדיוק היה כשהוא התיר משפחה שלמה של ממזרים מאיזה מקום בדרום. שזה הכל היה בטעות, הם היו ממזרים בטעות, לא שמישהי זינתה, אלא היא חשבה שבעלה מת, והיא התחתנה מחדש, ופתאום בעלה הופיעה. אז מה עושים בכזה מקרה? פוסלים את הקידושים. הולכים עד הקידושים הראשונים, והם מתאמצים למצוא שהילדים היו פסולים, או שהרב היה, לא הבין מה החיים שלו, שלא משנה, עושים איזה משהו, הוא הצליח להתיר אותם. והם יצאו שם כולם בוכים. אז הרב עובדיה קרא לרב בני לאו ואמר לו, תיגע פה. אז הוא אומר, נוגע, אמר לו, מה? אמר לו, רטוב. הוא אומר לו, זה דמעות. ראיתי את דמעת העשוקים, אין להם מנחם, אומרת הגמרא, זה ממזרים, שאי אפשר להתיר אותם. אמר הרב עובדיה, אני אנחם אותם. אני אתיר אותם. היטב בעיני השם. לא, אתה יכול להגיד, מה, אני צריך להיכנס בספקות, צריך להיכנס בבעיות, אני אקח על עצמי את האחריות. מה יש להם? לא. באמת צריך להיות גדולי גדולים בשביל הדבר הזה. זה לא מסור לכל איזה פופציק ברחוב. מצד אחד. אבל מצד שני, ויוחאי, למה אף אחד כאן בכיתה לא מעלה את הסכנה בצד השני? חוץ ממני, כלומר. זה ברור לנו שאם אנחנו עושים את הכל, כדין וכשורה, זה הכל בסדר, ורק כשמתחילים לשאול את שאלת היטב בעיני השם, פתאום זה נהיה מסוכן שנעבור על ההלכות. יש סכנה גם בכיוון השני. אם לא שואלים את השאלה הזאת, אפשר להגיע, אם לא שואלים את השאלה הזאת, למקומות מאוד לא טובים, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה שיעשו? על דין גזלנותה, אלא שלא דנו לפני משורת הדין, היטב בעיני השם. הרמ"א בחושן משפט אומר, אם עשיר מצא ארנק של עני, למרות שעל פי הדין, נגיד שעל פי הדין זה הרי אלו שלו, יש לפעמים אתה מוצא ארנק של עני עם שם, הכל כתוב של השם, אבל זה היה ברחוב של גויים. אז הגמרא אומרת שאם זה במקום של גויים זה מתייאש. מצא עשיר יהודי ארנק של עני יהודי בוול סטריט, עם שם. מהדין, למי זה שייך? למוצא. היטב בעיני השם. אתה לא מתבייש? זה עד כדי כך מגיע שהרמ"א פוסק בחושן משפט שכופים אותו להחזיר. כופים את העשיר להחזיר. כופים אותו. כופים אותו. מה? אם מצא את זה אדם עני, אז אתה אומר, וואלה, תשמע, מההלכה זה מגיע לי, אני צריך את הכסף. אבל אתה לא חסר לך כלום, אתה מפוצץ בכסף. ככה הרמ"א אומר בחושן משפט. אם זה מצא את זה עשיר, כופים אותו להחזיר. היטב בעיני השם. מה מטריד אותך? אז אני, אנחנו, בסדר, אז למה אין אף קמין עכשיו שאמרת את הדבר הזה? לא, אנחנו, לנו זה מזיז, לכל אחד מאיתנו כאן, אנחנו, זה אנחנו מי שכאן. אמרנו, אנחנו מלמדים, אנחנו, אין לזה קריטריון, זה תורת הארון, אין לזה קריטריון, אבל זאת שאלה שצריכה להישאל. ואני חושב שהבעיה היא שפשוט לא שואלים את השאלה. ברגע ששואלים את השאלה, כבר התשובה מגיעה מאליה. אם אדם שואל את השאלה, תגיד לי, רבי יד, זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון לשמיטה, שתאכל ירקות מירדן? זה הכל. וואלה, לא חשבתי על זה אפילו. אני רק הייתי עסוק בכל הבדצים, בכל... פתאום. זה כאילו אתה נמצא דבוק לאיזה תמונה עם האף. אתה פתאום לוקח איזה ארבעה צעדים מאחורה, וואי, לא הבנתי. אורות הקודש, מוריי ורבותיי, כל השיעור הזה בשביל הפסקה הזאת, דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו. מה? מן הסתם קיבל, אבל אני לא יודע מה. באגרות זה ממשיך, כלומר הרב ממשיך להתלונן והמשיכו לעשות מה שהם רוצים שם. דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט. הפשוט. בכל רוחבו ועומקו, ואת יראת השם, בתמצית הטהור של האמונה הפשוטה, בכל מידותיה, ברוחב ובעומק. ועל גבי שתי הסגולות הללו, יבנה את כל מעלות רוחו העליונות. את כל המדרגות, בקדושה, בתארה, תבנה על גבי המוסר הטבעי הפשוט. ש... אתה יודע, איך מתנהגים בני אדם, איך... כמו שאהרון מרגיש, איך אני אחפר על אחרים, על עצמי אני לא מצליח לחפר. זה סברה בלבטית, נכון? לא, חילוק, קודשה, קודשת דורות, זה הכל כאילו זה, אבל בבסיס, אומר הרשב"ם, איך אני יכול לחפר על אחרים, כשעל עצמי אני לא יכול בעצמי לחפר. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה, הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע היושר של האדם, צריך להיות כאן כף סופית, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדיה. זה עוד מעצים את, 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 את המוסר הטבעי. אדם שהוא אדם, יש לו מוסר טבעי, הוא אדם נכון, הוא אדם מאיר פנים, הוא אדם נחמד, הוא אדם כאילו, אם כתוצאה מיראת שמיים אתה נהיה איזה מין כזה, נזוף כזה. אם היראת שמיים עוד יותר מעצימה אצלך את ה... אתה נחמד גם לאנשים שלא נחמדים אליך, אתה מעודד, מצוין, זה הדרך. אנחנו הרי מתקרבים לספירת העומר. אנחנו יודעים איך נראה בית מדרש שבו כולם לומדים תורה, ואף אחד לא אומר לשני בוקר טוב. זה לא, זה ביטול, פשוט ביטול תורה. בוקר טוב זה שתי מילים. אתה יודע מה אפשר ללמוד בשתי מילים? לא אומרים בוקר טוב. אז יכול להיות שהגמרא מספרת על תלמיד מתלמידיו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא בכוונה חילק את התלמידים שלו לזוגות. אין לו 24,000 תלמידים, יש לו 12,000 זוגות. ובא רבי עקיבא יום אחד לבית המדרש, אומר לאחד החברותא, תגיד, איפה החבר שלך? הוא אומר, לא יודע, באמת אני לא יודע, כבר כמה ימים הוא לא הגיע, אבל הרב אל תדאג, לא ביטלתי דקה. אמר לו, מי מעניין בביטול תורה שלך, איפה הוא? הלך רבי עקיבא בעצמו, כבוד הרב, הלך וחיפש אותו, הגיע לאיזה סלאמס באיזה מקום, עלה אליו לדירה, ומה ראה שהוא חולה, זרוק בתוך המיטה, כמעט מת, אין מי שיטפל בו. הלך רבי עקיבא, ריבץ לפניו, כיבד לפניו, הכין לו כוס חמין, פתח את החלון, אמר לו, רבי, חייתני. יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שלא מבקר את החולים, כאילו שופך דמים. למה זה קרה? הוא חילק אותם לזוגות. זה ביטול תורה. זה לא... איפה כתוב שצריך לחייך לחבר? תראה לי איפה זה כתוב בשולחן ערוך. תראה לי, תעלה, אם זה כתוב אני אעשה. כתוב. כמה כתוב לחייך פעמיים ביום? כבר חייכתי. אני מסודר. סימה ליראת שמיים טהורה הוא שהמוסר הטבעי הנטוע בטבע יושר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שעומד מבלעדיה. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, אם יש איזו יראת שמיים כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, אם יש איזו יראת שמיים שאם היית אומר, וואלה, אם היית מוריד את זה היה יותר טוב. האדם היה יותר שמח, יותר פעיל, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה של היראת שמיים הזאת מתמעט כוח הפועל ההוא, פחות חיוך, פחות שמחה, פחות הארת פנים, פחות טבעיות, פחות יושר בסיסי, יראת שמיים כזאת היא יראת שמיים פסולה. כן. נכון, אמרתי, הקדמתי, זה מסוכן. אמרתי, זה מסוכן, אבל האם בגלל זה נשתוק מהעניין הזה? לא נשתוק. תתייעץ, תבוא לחבר, תבוא לרב, תדבר. אני באתי לומר, אין לי תשובות בשיעור הזה. אני באתי להציע לפניכם שאלה. להניח את השאלה הזאת מדי פעם סביב העולם הדתי שלנו, וזה שיעור במיוחד לדתיים. היטב בעיני השם. האם הפרקטיקה הדתית שאני עולה, האם בסוף היטב בעיני השם? לא תמיד נדע לענות. לפעמים כן תהיה התבהרות, לפעמים לא, ואז נתלך להתייעץ עם חבר, עם רב, לא משנה. אבל אני אומר, לא, אין לי תשובות. באתי להציע לפניכם שאלה ששאל אהרון הכהן, ושמשה רבנו נתן לאישור. וישמע משה, ויתב בעינה. אומר משה רבנו, צריך את זה בתוך הדינים שלי, של משה רבנו, שטרש שהכל המשיך כרגיל, טוב מאוד לשמוע את הקול של אהרון הכהן, איש החסד, ששואל כל אחד ואחד מאיתנו לדורות, היתב בעיני השם. נסיים בפסוק אחד עוד ממגילת אסתר. אנחנו רגילים לבוא אל המלך, לבוא אל המלך כדתיים. אבל אסתר אומרת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. וכל הזמן היא שואלת, כשר הדבר ברנה וטובה אני לפניו, זה טוב בעיניך המלך או לא? עזוב, אשר לא כדת, טוב או לא? הייתה בעיני השם שנזכה לדבר הזה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. שיעור אורות הקודש עוד 5 דקות.